שבת שלום, שבת הגדול שלום במועדים משמחה.
שנשמע בשורות טובות ושם הצוות ושם המאזינים והרב ישר יתמיד בריאותו להרבות תורה לחילייך, חילייך להוראית הכבוד הרב. אנחנו עם מאזין כבר, מאזין ראשון בענייני החג, שלום למאזין מהצפון, שלום למאזין.
הלו?
כן, כן, אתה בשידור.
שלום,
כבוד הרב.
שלום.
שלום, שלום. כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי אגוזים בפסח והפקת טבק וסיגריות. האם זה...
כן. נלך דבר דבר. אגוזים מותרים לפסח, אבל כדאי לקנות אגוזים לא כלופים ולקלף אותם בבית. זה הדרך הכי טובה, זה הכי פתוחה והכי קשרה. כי אגוזים כלופים רק ממקור שאתה יודע שלא משחו אותם באיזה משיחה. בנוסף לכך, תדע שהאגוזים, בכל סוגי האגוזים וגם השקדים, אם קולפים אותם, לדעת הרופאים, זה מאבד 50% מהאפקט שלהם ומהוויטמינים. אז פשוט חבל. אז לקחת אגוז שלם עם הקליפה ולשבר אותו ולהוציא את הפרי ולאכול, זה הרבה יותר יעיל מאשר האגוז עם קליפה. וגם כאן לגבי פסח, אני כך בטוח שזה לא בא במגע עם דברים אחרים. עכשיו, שאלת שאלה שנייה, מה לגבי טבק להריח? אז טבק להריח, עד כמה שאנחנו מכירים, הטבק המגיע אורגינל ללא שום תוספת, אז זה באמת בסדר וקשר לפסח. לגבי סיגריות, יש בעיה. יש חברה מסוימת עם סיגריות שונות שהן כן קשרות לפסח, אבל שוב אני לא לוקח אחריות, גם בגלל מה גם שהן מזיקות מאוד לבריאות, שלצערנו יש הרבה פטירות בארץ כתוצאה מאישון הסיגריות, וארץ ישראל מובילה בין אחת המדינות הראשונות בעולם מבחינת תמותה כתוצאה מאישון סיגריות, וזה בגלל אישון סיגריות. אז לכן בוודאי ובוודאי שגם מבחינה הלכתית אסור לעשן סיגריות, כי זה דבר שגורם נזק ישיר ובלתי הפיך ואין על זה שום ויכוח. אז שיהיה רפואה שלמה.
כבוד הרב, אם יש לנו עוד שאלה קטנה לגבי, יש עסקות של עצמויות כמו נורמלס, כמו נקלס, כל מיני עסקות.
לא הבנתי, עסקות של?
יש עצמות, למשל יש אנשים שסובלים מהמצות שיש להם עצמויות והם לוקחים עסקה לרקח את הקיבה.
הבנתי, אני לא מכיר את העסקה הזאת. זה בכל בית מרקחת יש מדריך מיוחד, בכל בית מקחת כולל קופות החולים יש להם מדריך ששם אומר איזה סוגי תרופות הן כן קשרות ואיזה לא. תודה רבה.
תודה למאזין מהצפון. כמו שהרב אמר, באמת הסדר בשנים האחרונות עם רשימות התרופות כל כך מדויק, ויש את זה בכל מיני אתרים. חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך אביעד.
שלום לך.
לא
שלום. כן.
שלום,
רציתי לשאול את הרב לגבי שבין הקדישך שומרים וקרא זלזל ואמר, לאיזה צד קודם כל צריך ללכת לעשות,
לחקור? לא שומעים טוב, לא שומעים, אני ממש לא אוהבים את האיכות השידור הזו. אנא ממכם, בבקשה, מאזינים יקרים, תשמרו על איכות השידור. תחזור על השאלה, ופעם אחרונה בקרוב.
שמעתי את השאלה, זה מה שהצלחתי להבין, 2-3 מילים.
כן.
אבל השאלה בהחלט מובנת. כבר פה בקרה זה ואמר בקדושה, לאיזה פניות לפנות? אני יודע שרוב העולם פונים משום מה, שמאל, ימין באמצע, ולא כך צריך להיות. עיין בספר שיבת ציון, ובעוד כמה מקומות הבאנו ראיות, וצריך, וכך רואים מסידור הרשש, שצריך לפנות לימין, אחר כך לשמאל, ואחר כך לאמצע. כי אין זה עניין כמו בשאר מקומות, כמו שלוש פסיעות, שאני עומד מול השכינה, ואני פונה קודם לשמאל, שזה ימין השכינה, ואחר כך לימין, שזה שמאל השכינה. לא. אלא אני צריך כאן, וקרא זה את זה ואמר, אני פשוט מספר איך המלאכים הם משבחים את הבורא, ואיך מקדישים ומעריצים וממליכים אותו, על ידי שנותנים רשות זה לזה, ומבקשים גם אחד מהשני רשות. אז דרך העולם, וככה לימדו אותנו בגמרא, שאדם פונה קודם לצד ימין שלו, שזה שעומד ממינו הוא יותר חשוב, אחר כך לצד שמאלו. וכן גם הגמרא אומרת שהפסוק, מובא בפסוק, שהוא ראה את צבא השמיים שהם מימינים ומסמילים שם. ושואלת הגמרא, וכי למעלה יש ימין ושמאל? הרי הכל אותו צד, זה לא כיוונים שאנחנו מבחינת העולם הזה. משיבה הגמרא שאלה שהם אומרים סניגוריה, הם נקראים ימין, כמו מיכאל ושאר המלאכים שבצד ימין. ואלה שאומרים דברי לא סניגוריה, אלא להפך, אז הם נקראים מסמילים, הם נקראים בצד שמאל. אז איך שיהיה, קודם פונים לימין, אחר כך לשמאל, ואחר כך לאמצע. כך גם מסודר בסידור הרשש, וקרא זה על זה ואמר, וגם לגבי שלוש קדושות, קדוש לימין, קדוש לשמאל, וקדוש שלישי לאמצע. תודה.
תודה רבה למאזין, יישר כוח. אני שוב אחזור למספרי הטלפון, זה אותה סדרה של 025-30-2685, זה הקו הראשי, 025-30-2678-79. אנחנו עם שאלה של מאזין מהפורום לגבי, כבוד הרב, לגבי דיני מכירת חמץ בשנים האחרונות, שואל המאזין. יש הרבה אתרים שעושים את מכירת החמץ בדרך אתר או דרך מחשב או כל דרך שהיא. אם אין בזה שום סוג של פגימה בעניין של הקניית הקניין,
חלילה וחס להגיד איזה זאת שפתיים נגד זה, כי כל זה נעשה בהוראת הרבנים ורבנים גדולים, כיוון שבמכירת חמץ די בזה שהוא מגלה דעתו שהוא מעוניין למכור את החמץ, אז זה תופס. נכון שעדיף לכתחילה שהאדם ניגש בכבודו ועצמו לרב המוכר את החמץ וימכור דרכו את החמץ שלו, זה כך נכון וכך ראוי, אבל גם אם מסר קניין דרך על פה, דרך טלפון או דרך כל אמצעי קומוניקציה אחר, בהחלט זה תופס, ולפי ההלכה זה מועיל. עשו את זה בשביל לזכות את הרבים לאותם שעליהם אי אפשר להגיע, או אנשים שגרים במקומות מרוחקים ושם אין מספיק כוח אדם שהם יכולים לפגוש אותו, שלא יעברו על בעיה שאחר כך יצטרכו לשרוף את החמץ, אז יתירו להם את השיטה הזאת. אבל לכתחילה במקומות, למשל בערים המרכזיות, ששם יש רבנים מצויים ויש בתי כנסת שבשעות מסוימות נמצאים שם הרבנים שהם מוסמכים מטעם הרבנות המקומית לבצע את המכירה, אז ראוי ללכת לשם. תודה.
תודה רבה וישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזין מעיר הקודש טבריה. שלום לך דוד.
שלום, אני רוצה לשאול את הרב שאלה, אמר גלות פפושרדו בפסח.
לא שמעתי עוד פעם.
מה לגבי פפושדו בפסח?
לא יודע, אני לא מכיר דבר שאני לא מכיר, אני לא מגיב ולא מחווה דעה.
שוב, אנא מכם, גם ההורים, הילדים, אני מבקש שיהיו יותר ברורים, וגם לא בשאלות שבאות חס ושלום להטריס.
לא, הם נשלחים.
הם נשלחים על ידי ההורים, מאחורי הקלעים, להגיד דברים שאנחנו, כמו שהרב אומר.
אין דבר, אין דבר. גם זה קורה. בעבודה ציבורית, הכל יש, כן.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו...
רק שהילדים מקבלים חינוך, לא נכון.
צודק הרב, באמת, הנה. צריכים גם לשמור על הכבוד של כל האנשים. תודה רבה לרב. אנחנו עם מאזין מקריית שמואל. שלום לך, יאיר.
שלום, שלום, כבוד הרב.
עוד פעם, ילד.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב.
כן.
האם מותר בפסח? האם מותר להשתמש במזון של דוקים, של דוקים, דוחן קוראים לזה?
מה, להשתמש עוד פעם?
באוכל של דוקים, נקרא דוחן.
מה אתה רוצה, למה להשתמש, למתי?
האם מותר להשתמש בזה בפסח?
אז תדבר, ברור. השאלה שלך לגבי פסח, יש לכם דוקי בבית?
כן.
איך קוראים לו?
אין להם שמות.
אין להם שמות. הבנתי. כן. ואיזה צבע הוא נמצא? איזה צבע הוא?
ירוק.
ירוק. הוא לא ירוק? אין לו צבעים אחרים? הוא לא צבעוני?
הוא די צבעוני.
בסדר, בסדר. טוב, נניח שכן. לגבי תוקים, אז יש מיני מזון שהם כן כשרים ואפשר לתת להם, אבל יש מיני תערובת שהם על בסיס דגן. לכן באותה חנות שאתם רוכשים, מי שיש לו טוקי והוא רוכש משם את המזון הזה של הטוקים, יברר מאיזה תערובת זה עשוי, כי יש טוקים שאוכלים תערובת, והתערובת הזאת חמץ גמור. אבל יש תערובת או כל מיני מאכלים שהם לא חמץ. כנה לגבי דגים. לגבי דגים, אז אמנם יש הרבה פוסקים שטוענים שמותר להאכיל את הדגים במאכל שלהם, כיוון שאינו ראוי למאכל אדם וגם נפסל מאכילת הכלב, אבל כדאי שהאדם מראש ישיג, כיוון שיש מזון לדגים שהוא כן קשר לפסח, כמו התולעים ושאר דברים שנותנים להם לאכול בפסח. תודה.
תודה רבה. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, אליהו.
שלום לך, הרב.
שלום, שלום.
רציתי לדעת כבוד הרב, אם במים של שעושים דם צפרדי הכינים, עם היין שיש שם, זה נחשב יין שמזיק אם הוא נופל לרצפה או משהו, ואחרי צריך להיזהר ממנו, שזה אפשר אפילו לשתות את זה?
לא, אנחנו לא שותים את זה. היין לרבי חיים פלאצ'י בספרו חיים לראש, שכתב שהיין הזה הוא 16 ספיחות, ועשה שם כל מיני רמזים במספר ה-16, כך כתבו גם חכמי הקבלה הקדמונים, אם כי רבנו הארי לא התייחס לזה, אבל שאר גורי הארי והמקובלים הקדמונים כן התייחסו לזה, וזה עלול להזיק, ולכן יש לשפוך אותו החוצה ולא לשפוך אותו. אנחנו קודם כל, לא כולם, אצל האשכנזים נהוג שכל אחד ואחד מבני הבית עושה באצבעו מטפטף, אבל הספרדים לא נהגו במנהג הזה, אלא רק עורך הסדר או מישהו מטעמו, הוא לוקח איזה כוס פגומה ושופך לתוך צלחת, יכולה להיות חד פעמית או כערה חד פעמית שהיא בזויה קצת ונחשבת. אפשר לקחת קופסה של גבינה שהתרוקנה ולשפוך לתוכה, ואחרי זה שופכים את זה בחוץ או בקיור, אבל נזהרים לא לעשות כן על השולחן, ולכן מכסים גם את היין שנמצא על השולחן ולא משאירים אותו מגולה באותה שעה, וגם את הקערה מכסים, ואחר כך שופכים את כל השפיכות, עושים מחוץ לשולחן, ומחזיק את זה כשידו נשענת על השולחן, אבל הכלי וכל מה שהוא שופך זה נמצא מחוץ לשולחן, ומיד אחרי זה, בלי להעביר את זה על השולחן או על המסובים, לוקח, מוסר אותו לאחד המסובים שממונה לכך, והוא שופך את זה החוצה.
תודה רבה, יישר כוח לרב ולשואל מירושלים. אנחנו מאזין מכוכב יעקב, שלום לך מרדכי.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי כלים חד פעמיים בפסח ולגבי כוסות שתייה חמה ונייר ספגים.
אני לא שומע אותך, עם כלים חד פעמיים, מה?
כלים חד פעמיים צריכים הכשר לפסח, ואם יש הבדל בין כוס שתייה חמה לכוס חד פעמי רגיל.
יפה, אז כל הכלים על בסיס פלסטיק הם כשרים לפסח ואינם צריכים הכשר לפסח. אבל כל הכלים שהם על בסיס נייר, וזה לא משנה צלחות או קערות, מגשים או כוסות, שזה בסיס נייר, יש בהם חשש וצריך הכשר. ומדוע? הן משום מצד הדבק שמדביקים את הנייר, והן מצד שהנייר הזה ממה הוא עשוי? ממחזרים נייר, כלומר לוקחים נייר שהוא משומש, טוחנים אותו, והמכונה מוציאה גלילים גלילים של נערות, ומזה הם מייצרים אחר כך את הצלחות. יש להם כל מיני צורות שדרכם הם עושים את הכוסות ואת כל הצלחות והקערות, ולכן כיוון שזה נער ממוחזר ואני לא יודע מה מקורו, ואנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם זה הכיל חמץ או לא הכיל חמץ, ונכון שזה חמץ נוקשה ועבר עליו 30 יום, אבל זה לא לכתחילה, וגם לא בשביל שימוש דרך הפה, כמו שכתבו הפוסקים לגבי סדינים שאנחנו, שבזמנם היו מעמלנים אותם, והעמילן היה על בסיס חיטה, אז הוא אסור. והקשו, מה וכך? הרי זה חמץ נוקשה, מה זה גדר של חמץ נוקשה? כל חמץ שעבר עליו 50 יום, 30 יום, אז הוא בטל. אלא כיוון שהוא לפעמים בא דרך הפה, כגון אדם שמתכסה בסדין, בקצה הסדין נכנס לו לתוך הפה או הלשון, אז לכן יש מקום להחמיר. וכאן בצלחות ובכלי אכילה, כיוון שזה בא במגע דרך הפה, אז באמת צריך להקפיד בזה. תודה.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
זוע, אוכלים בערב פסח או לא אוכלים זוע?
מה? אותם לא שמעתי מה זה.
זרוע, אם אוכלים בערב פסח.
זרוע, אתה לא מתכוון ערב פסח, בבקשה. אנחנו לא נכניס את הסלנג החילוני לתוך החלק התורני שלנו. ליל פסח תגיד, אל תגיד תשתמש במילה ערב פסח. כנ"ל כששואלים לגבי שבת, בליל שבת, אז הרבה קנו את הסלנג החילוני שקוראים לליל שבת ערב שבת. זה מטעה, כי יש הבדל גדול בהלכה בין ערב שבת שעדיין לא נכנסה שבת לבין ליל שבת עצמו, שזה כמו שבת ממש. אז אתה שואל על ליל פסח עצמו, אם כי ערב פסח זה עדיין יום, ליל פסח זה כבר נהיה לילה, וכבר חלים כל ההלכות וכל הדינים מדאורייתא, ולא עלינו חייב כרת על החמץ, מה שאין כן אחרי חצות היום, זה נכון שזה מדאורייתא, אבל זה רק לב מהתורה. אז יש הבדל גדול בין ערב פסח לבין ליל פסח. עכשיו אתה שואל לגבי הזרוע, אסור לאכול אותו בליל פסח, כיוון שהוא צלוי. ואין לאכול צלי בארץ ישראל, כי כאן נהגו שלא לאכול צלי בליל פסח, והסיבה היא שלא יבואו לומר שאוכלים קודשים בחוץ. והעריך בזה הגאון חידה בספרו ברכי יוסף, כך מרן גם בבית יוסף, וכך נפסק בשולחן ערוך. ולכן צריך להיזהר שהרבה יש מה עושים, לוקחים את העוף או את הבשר, מנחים אותו בתנור ואופים אותו בתנור, וזה נקרא צלי, זה צלי תנור שכך ש... ואז אסור יהיה לאכול את זה באותה לילה, שלא כי גזרו חכמים שלא יבואו לומר שהוא אוכל קודשים בחוץ, ולכן צריך להיזהר שבליל פסח יאכלו עופות ובשר שבושלו בסיר. יש מי שיתיר שאחרי זה יניח אותם קצת בתנור כדי שיקבלו איזה צבע, או עוד יותר לשפר את הטעם. ויש שכתבו להפך, שמותר יהיה קודם להכניס אותו אל התנור ואחר כך לבשל אותו. עיין בספר פסח בציון, שם הובאו כל הדעות, ולמסקנה, אם זה בושל רק בתנור, אין לאכול אותו בליל פסח, אלא בליל פסח צריך לאכול מיני בשרים ועופות. אני מדגיש, דווקא מיני בשרים ועופות, בדגים אין את הקפדה הזאת, שלא עברו בישול בתנור, אלא בישול רגיל בסיר או במחבת בצורה רגילה. תודה.
תודה למאזין, ואנחנו עם מאזין מקריית שמונה. שלום לך עמוס. עמוס איתנו? שלום. המאזין לא איתנו. טוב, אנחנו נשמע את המאזין הבא. בבקשה, מי המאזין הבא? הרב מאזינה. שלום למאזינה.
כן, רציתי לשאול אם הנשים, אני ספרדיה, אם הנשים חייבות בהסבה בליל הסדר.
נשים שלנו, כך כתוב בהלכה, חשובות הן. אמנם מרן כתב בשולחן ערוך שנשים אינן צריכות הסבה, הרמ"א הוסיף שנשים שלנו נקראות חשובות, ונפקא מינה לנשים אשכנזיות שהן כן חייבות בהסבה. היום בימינו אין הבדל בנושא הזה בין ספרדים לאשכנזים, ולכן לכתחילה הנשים גם כן יסבו. כך היה מנהגו של מור אבי להקפיד בבית שגם הבנות בשעת שתיית ארבע כוסות ובאכילת הכזיתות של המצה של החיוב יסבו. ולהסב לא צריך להשכב או אני יודע מה, לעשות מזה טרסק שלם, כי היום בימינו אין אכילה כזאת, לא אוכלים בצורה כזאת, אלא פשוט נשענים קצת מתים על צד שמאל ושותים את הארבע כוסות ואוכלים את הכזיתות.
תודה רבה. תודה לשואלת, וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מבת ים. שלום לך שמעון.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, היה רב יש
מנהג. למה אני שומע אותך חלש?
נה, אני אגביר את הקור. נו, אחרי קידוש של ליל שבת, אפשר לה, יש מנהג לאכול ירקות וירקות ולרחם רואה פה אדמה, יש מקור למנהג הזה?
כל הפוסקים, ללא יוצא מן הכלל כמעט, שללו את המנהג הזה שהוא מנהג לא נכון. והסיבה היא כיוון שנכנסים מספק ברכות להקל. נכנסים דין של ספק ברכות. כלומר, אחרי הקידוש, ברגע שאני יודע שעומדים עוד מעט לאכול לחם, כיוון שאוכלים לחם, וברכת המזון פותרת את כל מה שאני אוכל. עכשיו הוא נכנס לבית הספק בזה, כאשר הוא אוכל כל מיני מעדנים, או מיני פירות וירקות, והוא אוכל אותם לפני הסעודה, לפני נטילת ידיים, אז הוא נכנס למחלוקת האם צריך לברך או לא צריך לברך. דעת מרן השולחן ערוך שלא מברך, כיוון שהנה הוא כבר תוך חצי שעה הוא נוטל ידיים לברכת המוציא, ואחר כך הוא מברך ברכת המזון, ברכת המזון פותרת. אבל יש פוסקים אחרים שסוברים אחרת, כך גם מובא בדברי רבנו הארי עליו השלום. לכן למסקנה, אין לאכול שום דבר בין להפסיק במאכל של כל מיני דברים, בעיקר שיש בהם שיעור כזית, בין קידוש לבין המוציא.
תודה רבה.
תודה לך למאזין מקריית שמונה ובת ים. ואנחנו עם מאזין מבנימין. שלום לך יחזקאל.
שבת שלום כל הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, אורז, אני שמחתי לו לאכול אורז בפסח, האם יוכל לאכול אורז אחרי השעה רביעית ביום שני?
לאכול אורז מתי?
ביום שני אחרי השעה הרביעית, כשכבר אסור לאכול חמץ, האם מי שמחמיר באורז יכול לאכול אורז אחרי השעה הרביעית?
אני לא הבנתי, הוא ספרדי או אשכנזי?
ספרדי שמחמיר ולא לאכול אורז בפסח.
ספרדי שמחמיר לא לאכול אורז, הוא רוצה לאכול אורז מתי?
אחרי השעה הרביעית, אחרי שעת ביעור חמץ.
בערב פסח הוא רוצה לאכול אורז. לכאורה לא. או שהוא שומר את עצמו מלאכול אורז, או שלא. יכול להיות שמבחינה הלכתית עד חצות יהיה מותר, אבל אם הקריטריון של אורז זה קריטריון של קטניות, שאני לא אוכל אותם בפסח, אז כל האיסורים והגבלות לפסח מתחילות משעה רביעית, משעה צרף, סוף זמן, אכילת זמן חמץ, אז בהחלט צריך להימנע מכך.
תודה רבה.
תודה.
קודש.
תודה רבה, יישר כוח למאזין מחבל בנימין. אנחנו עם אסי מבאר שבע, שלום לך.
תודה רב, שבת שלום וחג שמח.
שבת שלום וחג כשר ושמח.
רציתי משאר מכבודו לשאול אם בברכת כהנים צריך לשים את הידיים על ראש הילדים, הבנים, או שאין חובה?
אני, סליחה, אני לא שומע את המאזין. בברכת כהנים?
אם צריך לשים את הידיים על ראש הבנים, אם יש חובה.
לא, ודאי שלא, זה לא חובה וגם לא כתוב בשום מקום, אין לזה מקור. זה מנהג שפשוט נהגו בדור האחרון. ואנחנו לא מדברים בזה, כיוון שלא מגיבים, כיוון שסוף סוף הילדים כך יותר מקשיבים ועומדים בצורה רצינית לקבל את ברכת הכהנים. בשעת ברכת כהנים זה מאוד חמור. הגמרא אומרת, זה אסור באותה שעה לא להפנות גב לכהנים ולא ללמוד או לעיין באיזה אלון או בספר, כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו עומד ומברך אותנו, שנאמר ואני אברכם. אמנם יש שני פירושים בפסוק ואני אברכם, אחד אברכם את הכהנים והשני אברכם את ישראל, אבל כולם מודים שכבודו של השם יתברך נמצא איתנו בשעת ברכת כהנים, והוא משתתף בברכה של הכהנים כדי לברך את ישראל. אז לכן צריכים להיזהר לעמוד באותה שעה ולעמוד פנים מול פנים. וכיוון שילדים לא תמיד עושים את זה, אז הילד כשרואה שאבא שלו, מה לעשות, מה שזה מוחשי, אז מפחדים יותר ומתייחסים ביתר כבוד. אז כשהאבא מניח את ידו, ידיו על ראש הבן, אז הוא מקבל. אבל מכאן ועד לקחת, כמו שיש מקומות ששם עומדים אגודות אגודות, קבוצות קבוצות, מחפשים להם איזה זקן או איזה בבא שהוא פורס את הליטו על ראשיהם, והם כולם עומדים בעיגול, זה ודאי אסור, כיוון שחלק גדול מהציבור מפנה את גבו אל הכהנים, וזה לא ברכה של איזה אדם מישראל שמברך, אלא זה ברכת הכהנים עצמם. ולכן ראוי לכתחילה לחנך את הילדים לעמוד ישירות מול הכהן בשעת הברכה, ולא לעמוד אנה ואנה, ובטח לא להפריע ולא להסתובב בבית הכנסת. זה צריך, זה עניין של חינוך, והשם יעזור שהדברים יתקבלו.
תודה רבה הרב, חג שמח, שבת שלום ובריאות.
שמח וכשר, תודה.
תודה רבה, חג כשר ושמח. אנחנו עם המאזין ממגדל העמק, שלום לך ליאור.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום
הרב, נשאלה שאלה. אדם שמקפיד בפסח לאכול מצות שמורות בלבד, שואל האם מותר לו לאכול אחרי סוף זמן אכילת חמץ בבוקר עד הערב שאוכלים מצה מוצרים בהכשר טוב כגון עוגות ועוגיות שהם לא במצה שמורה עד הערב, האם מותר לו או לא?
השאלה מה, זה מנהג, אתה שואל אותי על שאלות שהן מנהג. השאלה מה הוא קיבל על עצמו בשעה שנהג באותה חומרה. אם לקבל על עצמו את החומרה הזאת גם בערב פסח או משעה סוף זמן אכילת חמץ, אז באמת מסוף זמן אכילת חמץ, שזה דרבנן, זה לא דאורייתא, אז באמת ראוי להימנע מכל מה שהוא לא אוכל בפסח ראוי להימנע כבר משעה רביעית. אף על פי שזה לא דאורייתא אלא דרבנן, אבל בכל זאת שלא יבואו לזלזל, ולכן כדאי וראוי למי שנמנע מלאכול איזה מאכלים מסוימים בפסח, שימנע את עצמו משעה של סוף זמן אכילת חמץ.
תודה רבה, רב, חג שמח.
תודה.
תודה לך, ליאור ממגדל העמק. אנחנו עם מאזין מרמת הגולן. שלום, אוריאל.
שלום, שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה ושבת שלום.
השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך ונעימים, הרבה בריאות ואושר.
אמן.
שאלה, הרב, לא פעם ולא פעם שמעתי בשיעורים במוסאי אוף שהוא מזכיר את הסיפור יפה כזה, נראה לי אמו, אם תתקן, או סבתו של הבן איש חי, שבא האיש, האיש שכונתי הזבל, האיש זבל, ורצתה להעניק לו איזה דבר, משהו מאפה, ענק תעניק לו, והוא לא הסכים לקבל. הוא אמר שבסיפור שם סיפרת שהוא בימיו לא נזר לקבל מאדם אחר משהו. והשאלה שאני חושב על זה גם במציאות של ימינו שמתארחים וכל מיני, איך, האם זה הנהגה טובה לעשות את זה היום? ואם כן, איך עושים את זה בימינו אנו שמתארחים או אצל חברים?
הבנתי אותך. כל הנהגה היא תלויה מי נוהג אותה ואם היא מתאימה לו. זה לא ייתכן שבן אדם פתאום באיזה דברים מסוימים יקפיד, בעוד שהוא בדברים העיקריים שהם מדאורייתא או מדרבנן הוא מזלזל. מדובר באחד שנזהר בקלה כבחמורה, שכל אגורה ואגורה וכל שקל ושקל זה הגיע כפיו, וזה הוא לא נהנה מאחרים, ובאמת אין אצלו לא חשש גזל ולא הלנת שכר ולא שכר שכיר ולא חלילה זיוף במיטות ובמשקלות, והוא נזהר בכל שהוא בעוון גזל, והוא נזהר גם לא לענות אחרים. מעשה, אני לא צריך להרחיק לכת, לך לגמרא במסכת חולין, רבי פנחס בן העיר, גמרא אומרת מיום שעמד על דעתו לא נהנה אפילו משל אביו. והמעשה הידוע שם עם רבנו הקדוש, שרבנו הקדוש רצה לארח אותו אצלו בבית כשהוא עבר שם בדרך והוא סרב, ורבנו הקדוש ניסה לשכנע אותו בכל דרך שהיא, והוא טען יש לו ואינו רוצה, יש אין לו ורוצה, אז זה לא טוב, לא זה ולא זה, יש לו ולא רוצה ואני אוכל אצלו, זה לא טוב, כי הוא לא נותן את זה מכל הלב. או אין לו והוא רוצה, אז הוא נותן מה שאין לו, או מה, זאת אומרת מה ששייך לו למאכלו הפרטי ולמאכל ילדיו. אבל אמר לו אני יש לי ואני רוצה, אז בסוף למעשה הוא השתכנע, רק הוא לא נכנס בגלל הפרדות שהיו אצלו בחצר, והוא אמר לסתים מזוין בביתו של זה ואני נכנס אצלו. בסוף הגמרא אומרת גבה תורה ביני הוא, והוא לא נכנס. אז רבי פנחס בן העיר זה היה מיוחד במינו שנהג באותם מנהגים, וכך ראינו שהרב ראשית חוכמה כותב שזה טוב לאדם לנהוג במנהג שלא לענות מאחרים בכלל. אז זה באמת באחד שלא בשום מקום לא אוכל ואצל אף אחד אחר לא אוכל, וזה ראוי לו ומתאים לו והגון לו, כי הוא ידוע כאדם חסיד. אני מכיר הרבה צדיקים, גם תלמידי חכמים וגם אנשים שנראים אנשים פשוטים, שלא, שגם אם הם הולכים לחתונה או לאיזה שמחה להשתתף שם, הם נזהרים לא לגוע בשום אוכל, לא בגלל בעיות כשרות, אלא שהם לא רוצים לענות מאחרים. אז הם שותים מים או איזה משקה קל, זה כן, זה בגדר האפשר, אבל יותר מזה לא. כי זה גדר שגדרו את עצמם. אז שוב, אני רוצה לומר שכל ההנהגות האלה זה לחסידים ואנשי מעשה, או מה שהגמרא מתארת ומגדירה בתור בעל נפש. רש"י אומר בנפש אדם שחס על נפשו, ואצלו הנפש קודמת לענייני הגוף וענייני כבוד וענייני העולם הזה. אז זה כן ראוי, אבל אז תלוי מי הוא האדם, הכל תלוי מה הוא האדם, מה המדרגה הרוחנית שהוא נמצא בה. תודה רבה.
הרב, בבקשה ממך שתי שאלות. אחת שאלה שאני רוצה לשאול ואחת שאלה שביקש ממי חבר שקשה לו לתפוס. נתחיל עם השאלה שלי. האם יש שמנים של שמן סויה, שמן קולונה או שמן פירס המערבבים בהם גם קטניות, ומי שמחמיר לא לאכול קטניות יכול, צריך לא לאכול אותם או לא יכול לאכול אותם?
אז התשובה היא קודם כל שסויה עצמה היא מין קטנית, והקנולה אמנם היא לא הגדרה של קטנית, אבל לפי הקריטריון של איסור קטניות, הקנולה גם כן בכלל. ועכשיו, וכנל תירס, זה ברור, אין ספק. מה שלא כלול בכלל קטנית, זה שמן תקלים, או עדיף שמן אגוזים, שאלה, וכן שמן קוקוס. אלה השלושה, אלה שמניתי, הקוקוס, הדקל והאגוז, זה גם לאשכנזים וגם לאלה שלא אוכלים קטניות, זה כשר לחלוטין, אבל צריך עם ההכשר כדי שיהיה פיקוח על הכלים ולא יהיה תערובת שם בתוך זה. עכשיו מה ששאל לגבי שמן סויה וכדומה, יש בזה חשש, גם לנו הספרדים שכן אוכלים קטניות, יש בזה חשש, שמן עורב שם חיטה, והסיבה היא פשוטה, כיוון שהשינוע וההובלה של הפולים של הסויה וכל היתר שהם מיובאים מהארצות רחוקות שמעבר לים, יש כאלה מהמזרח הרחוק ויש כאלה מדרום אמריקה, באותם מחליות מייבאים גם כן חיטה, וכשמרוקנים את המחלית, לא מרוקנים אותה לחלוטין בצורה יסודית, כי אי אפשר, המשאבות לא פועלות עד בטן האונייה והקרקעית של בטן האונייה, אז נשארים שם שאריות וכמויות של כל מיני מיני דגנים, ואחרי זה זה מתערב כן עם הסויה ועם כל היתר. אז יש כאן איזה בעיה וחשש מסוים. יש בדצים ספרדים שכן מקפידים על זה, ואני לא יודע בדיוק באיזה שיטה הם משתמשים, אבל אנחנו משתדלים יותר להשתמש בשמן זית. אבל הצרה שכשאתה בורח ומגיע לשמן זית, גם שם יש בעיה, כיוון שהשמן זית שבמדינה בארצנו לצערנו הרב, חלק גדול מהייצור זה רק 70% זית, והשאר מערבים שם שמן סויה, אז שוב חזרנו לבעיה של השמן סויה. אז לכן יש לקנות או מבתי בד יותר מצומצמים שיש עליהם פיקוח, ואתה יודע אישית שזה באמת בסדר, כמו שאצלנו יש את השמן זית של רמת הגולן של מושב מסוים שם, ששם באמת זה שמן זית טהור, ויש עוד כמה כאלה שבאמת השמן זית שלהם טהור ואין שם שום תערובת של שום דבר אחר. אז או להשתמש לחילופין כמו שאמרתי בשמן אגוזים או בשמן קוקוס שהטעם שלו קצת שונה, לא כולם יכולים לטעום אותו, וגם שמן דקלים שהרופאים אומרים שהוא קצת מסוכן לבריאות, אבל אם למשך שבוע אחד בשנה זה לא כל כך משמעותי. אז בכל אופן אלה הן התשובות פחות או יותר לגבי השמנים.
השאלה השנייה אם אפשר, חבר שלי הוא חבר שחוזר בתשובה והוא גר בבית חילוני. עכשיו יש הרבה אנשים שהרי מכשירים את הגז, הם עבירים ומכשירים ושוטפים, שמים כלי עגלה ועוקצים בנייר כסף, ויש כאלה שקונים הרי חגשים לפסח. האם הוא צריך להחמיר או מספיק שהוא ינקה ויעשה אותם בעגלה?
מספיק שינקה, ואנחנו נוהגים את המשטח של הגז להניח לו נייר כסף על צד, ומה הסיבה? גם לפני זה את המשטח מנקים טוב, ויש כאלה שגם מקפידים לשפוך עליו, ליצוק עליו מים רותחים, שיהיה כבול או כך פולטו, ואחר כך מצפים אותו בנייר כסף, והסיבה היא פשוטה, שאם קרה שבאמצע החג נפלה קציצה או נפל חתיכת צ'יפס או כל דבר אחר, או מין מאכל רותח חם נפל למשטח שמתחת לבוערים, אז הוא לא נאסר, כיוון שיש את הנייר כסף שהפסיק והפריד ולא פלט, גם אם פלט הפלטה למטה פלטה מה שפלטה, אבל היא לא נגעה ישירות במאכל, וכך המאכל נשאר מותר. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לאביגד עם שתי השאלות מתל אביב. ואנחנו עם אמרם מחדרה. שלום לך אמרם.
שלום עליכם, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום מבורך.
שלום כבודו. רציתי כבודו לשאול, הרי במסכת ברכות, בסוף המסכת, שמה בסוף יש כתוב שמה, כשרוצים לברך אדם לך לשלום, ואם הוא רוצה לחזור, תחזור לשלום. ראינו גם כן בירקות יוסף, ראיתי בקוף יוד שמה על העניין, ששם כתוב לשלום, תחזרינו לשלום. אז יש כאלה שאומרים, לא, מה פתאום, תחזרינו בשלום. האם יש להם איזה הסמכתה להגיד את זה? כי אני, לפי מה שראיתי, לא מצאתי שאומרים תחזור בשלום. כי ראינו שם אצל משה ואצל אבשלום, שאמר לשלום.
כן, יש המקור, הקפדה, עיקר הקפדה, תדע, זה להגיד לו לך לשלום, ולא יאמר לו לך בשלום. וגם הדוגמאות שהגמרא הביאה, גם אצל יוסף הצדיק, גם אצל אבשלום ועוד, ששם אמר לו חס ושלום שילך בשלום, ואז קרה מה שקרה. אבל אלא צריך לומר לך לשלום. אבל החזרה היא לא מוקפדת. יש מי שרצה, יש מהפוסקים שכתבו שגם יאמר תחזור לשלום, אבל מעיקר ההלכה ומעיקר המקור של העניין אפשר לומר חזור בשלום ולך לשלום. בלך צריך להקפיד, חוץ מלא עלינו, לא עלינו, מי שהולך לעולמו, אז אפשר לומר לו בשלום, כיוון שהוא הולך והוא יחזור אחר כך בתחיית המתים. אז לכן אומרים שינוח בשלום, ישכב בשלום, ילך בשלום וכדומה. אבל לאדם חי אומרים לך לשלום. העיקר הקפידה זה על ההליכה ולא על החזרה. תודה.
תודה רבה וישר כוח למאזין. אנחנו כבוד הרב הגענו ממש לדקות הסיום, אנחנו מתענגים כמו תמיד, אבל לפני כן יש מאזינה מהנגב, אנחנו בקצרה אם אפשר להכניס השאלה ברשות הרב, בבקשה. כן,
שלום לכם, שלום כבוד הרב. יש לי שאלה אליך. היום קניתי ביצים שאני צריכה לשמור לקשר לפסח, לקחתי מהם כמה לחמים, הרתחתי, אלה ביצים חומות, כל התבניות היו ביצים חומות, וכשהרתחתי זה פעם ראשונה בחיים שהחום התקלף.
כן, הקליפה,
כאילו החום שעוטף את הקליפה,
החום התקלף,
הוא פשוט כמו צבע.
יש תופעה כזאת שהיא קורית, את לא צריכה לחשוש מזה, אין איזה שום בעיה, אני לא חושב גם בעיה בריאותית יש בכך. בכל אופן, אם לביצים האלה יש כתובת ולא קניתם את זה מהשוק הפרוע, סליחה על הביטוי, או מכל מיני מקומות שהם לא ידועים מהכן, אז כך שלא יהיה בזה חשש של בריאות. יש את לא עלינו חיידק הסלמולנה ו עוד דברים אחרים שלא נזכיר אותם כאן, אז אני לא חושב שיש בעיה, אבל צריך להיזהר בהחלט מצד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מהצד הבריאותי, לקנות ביצים אך ורק ממקור ידוע ומוסמך. שיהיה הרבה בריאות והרבה הצלחה.
תודה רבה למאזינה מהנגב, ושר כוח לרב. אנחנו ממש
כן, אנחנו בסיום, אז אני מבין שבשבוע הבא, סליחה, בשבוע הבא בערב החג, יום שני, כן יהיה שידור, כך הבנתי.
ככל שזה בסדר מבחינת
כך הבנתי גם מצד אנשי ההנהלה, אז בהחלט נשתמע, ואני מקווה להיות יותר ערני וחזק ואיתן ביום שני בערב החג, ונשתמע עם הרבה בשורות טובות וישועות ונחמות, וגם השבת היא שבת הגדול, צריך לנצל אותו הרבה מאוד, שזה שבת שרוב הפוסקים כותבים שישב ויעסוק בתורה, אם זה הלילה, אם זה מחר במשך היום, בענייני הפסח, כי הם פרטים רבים וחשובים עד אין תכלית. אז חזקו ואמצו, שבת שלום, תודה רבה לכל הצוות, ושבת הגדול שלום, ושיהיה חג כשר ושמח לנו ולכל עם ישראל. אמן. תודה רבה.